צופים יקרים, שלום וברכה, לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם אורחנו הרב רפי פוירשטיין, ואנחנו נעסוק בחינוך להתמודדות. צפייה מהנה. שלום וברכה, הרב רפי פוירשטיין, סגן נשיא מכון פוירשטיין, רב קהילה, חבר הנהלת רבני צוהר, שלום וברכה.
שלום.
הנושא שלנו, חינוך להתמודדות. אני חושב שכמעט אין בית שלא מתמודדים עם הסוגיה הזאת של חינוך להתמודדות, חינוך מוגן או חינוך מתמודד. חינוך מתמודד אולי יחסן את הילד, אולי יעשה לו כמין חיסון פנימי, כדי להעצים אותו, מצד שני חושפים אותו לאין סוף, אולי סיכונים. השאלה הזאת נשאלת בכל מיני מישורים, חברים, בתי ספר, אווירה שבבית, זה מגיע עד אינטרנט מוגן או אינטרנט לא מוגן. השאלה הזאת של החינוך להתמודדות, אני חושב שבעיקר בציבור שלנו זאת שאלה שנשאלת השכם וערב, אפילו איך אני אתגורר, מקום מוגן, מקום לא מוגן.
אני לא אוהב את הכותרת הזאת, חינוך להתמודדות, כי בעיניי זה לא מתחיל משם. זה מתחיל משאלה הרבה יותר יסודית, הרבה יותר עמוקה, של תפיסת עולם. האם התורה, האם היהדות, מחייבת, במובן של חיובי, רואה כדבר חיובי, את המפגש עם העולם, את המפגש עם החיים, על כל רבדיהם, או שהתורה והיהדות בעצם חותרת לייצר מין אי מוגן, מין אי עמוק, אגם צר ועמוק, שלוקח מהעולם את מה שהוא צריך, אבל הוא לא מנהל ממש דו שיח ממשי עם העולם והישגיו התרבותיים והטכנולוגיים. נדמה לי שזאת שאלת השאלות, אני מסכים שאחרי השאלה הזאת, אחרי שאדם מכריע בשאלה ומיד נדבר עליה, מתחילה שאלה נוספת של איך עושים את זה בצורה נכונה וטובה. אז מה, זה אומר שאם אתה מאמין בשילוב ואתה מאמין בתורת חיים, אז זה אומר שאתה נפתח ישר מגיל אפס להכל?
התשובה היא לא משהו. אני חושב שבאמת השאלה היא השאלה השנייה. זאת אומרת שאנחנו, כל הציבור שלנו באמת מבין ומכיר שאנחנו צריכים בסופו של דבר לפגוש את העולם בשביל להשפיע בעולם וכדי להיות מורב בעולם בתוך העולם. השאלה היא מבחינה חינוכית, האם זה כבר צריך להתחיל מן השלבים הראשונים? כלומר, האם ישר את הילד, או שעד רבה, איזו תקופה מסוימת לגדל ולחנך את הילד מתוך איזו אווירה מגינה, כדי שהוא יספוג לתוכו את הערכים שאנחנו רוצים להנחיל לו, את ערכי הקודש, ולאחר מכן, כשהוא יהיה עשיר ומלא מהם, אז כמו כוס שממלאים אותה, היא תשפך החוצה. או עד רבה, בשביל לחסן אותו, כבר מן הרגע הראשון צריכים לחשוף אותו בצורה אולי מדורגת, ללוות אותו.
אני עדיין חושב ולא משוכנע שבאמת אין שאלה במישור העקרוני.
שאלה אידיאולוגית.
שאלה אידיאולוגית, שאלה עקרונית. ואני חושב שהשאלה העקרונית משליחה במובן מסוים על השאלה העתידית. אני אתן דוגמה למשל. האם אדם מחייב לימודים באוניברסיטה. אם אדם מחייב, או לא מחייב במובן של חובה, אלא זה בהחלט דבר שהוא אפשרי.
לגיטימי.
ואני מסכים איתך שרוב הציבור שלנו רוצה לראות את הילדים שלו באוניברסיטה בשלב כזה או אחרי. רוב הציבור. כמותית. אז השאלה מתי מתחיל החינוך שמכין אותו לקראת האוניברסיטה. כי אוניברסיטה זה מפגש עם תרבות אחרת, זה מפגש עם אנשים אחרים, זה מפגש עם צורות בילוי אחרות. אם מראש אתה אומר, אני לא רוצה שהוא יגיע לאוניברסיטה. אני מראש רוצה שהוא יגיע לצבא, אבל ביחידות מאוד מסוימות. אני מראש רוצה שהוא יגור ביישוב, אבל ביישוב מאוד הומוגני. אז מראש התפיסה שלך, החינוכית, האידיאולוגית, עוד לפני שאלת ההתמודדות, היא תפיסה שמראש רואה את החיים המוגניים כחיים, כערך.
כאידאל.
כאידאל. ואני חושב שבנקודה הזאת אנחנו מצויים. אני רוצה להיות אמיתי. וזה לא נעים לומר את זה, חצויים אין פירושו של דבר שיש תהום פעורה, קניון עמוק כזה שהוא פעור בין שתי הגישות, לא, יש איזה רצף, יש כמובן רצף, אבל יש פה בהחלט שתי תפיסות מובחנות, האם אתה צורך ספרות כללית, האם בספרה ביישוב יש ספרות כללית, האם תעודד את הילדים שלך לקרוא את הספרים של הארי פוטר, זאת שאלה רצינית מאוד, זאת לא רק שאלה של מתי ואיך וכמה, האם בכלל אתה רואה בזה ערך? האם יש ערך בתרבות המערב שאני לא יודע איך להגדיר אותה? או שאתה אומר מראש, תראה, מה שצריך כן, הוא צריך מקצוע, אני אשלח אותו לעכשיו, אבל הכל בצורה שהיא לא באמת בדו-שיח ממשי עם העולם. אני חושב שהציבור שלנו קרוע בין שני מגנטים מאוד גדולים. המגנט החרדי מחד והמגנט החילוני מאידך, ושני המגנטים האלה מושכים את הציבור, את הכתבים שלו, וקצת מפוררים את המרכז שלו. זאת התחושה שלי. ולכן אני חושב ששאלת ההתמודדות או שאלת החינוך והאיך, השאלה הטקטית, האסטרטגית של איך אני מחנך, קשורה לשאלת המטרה. כי אם אני מחנך אדם להגיע להשכלה כללית, ואני חושב שבתוך התרבות הכללית יש דברים שהוא יכול לקחת, יש דברים שהוא חייב לזרוק ולדחות בשעת נפש, ויש דברים שהם סוג של אולי בשלב הנכון, אולי בגיל הנכון, זה חינוך, זה יקרין על צורת החינוך. אבל אם חינוך מראש אומר, אני לא רוצה בכלל שיגיע למחוזות הללו, אז ברור לי שמראש אני מצמצם למינימום את החשיפה שלו. אז לא אינטרנט. אז למה בכלל אינטרנט? למה בכלל מחשב? אז כן מחשב, אז למה אינטרנט? ולמה בכלל קריאה של ספרות כללית? גם כשהיא בסדר ואין בה שום בעיה, אבל בכל זאת היא לא בדיוק, זה לא, אנחנו יודעים, זה לא בדיוק.
טוב, אז אני מבין בצדק מה שרב אומר, שאם ההכרעה האידיאולוגית היא לתפיסה מוגנת גם בעתיד, אז אין שום סיבה לחשוף את הילד בשלב מוקדם, לחשוף אותו, מכיוון שבין כה וכה האידאל זה ליצור אצלו השקפת עולם מאוד מאוד מתבדלת. אבל ניקח כהנחה שחלק מן הציבור רוצה לחנך לסוג של יכולת של תקשורת עם העולם הכללי ועם התרבות הכללית, תקשורת נכונה שלוקחת ומשליחה חלק ומקבלת חלק. ואז השאלה שנשאלת, איך מעצבים את הדמותו של הילד כדי שיהיה מסוגל בהגיעו לגיל שהוא מבוגר, בהגיעו לבגרות נפשית, להיות מסוגל לקחת ולקחת. אז השאלה היא, האם בשלבים הראשונים עדיף שהוא לבנות את העולם מתוך איזה חממה פנימית, כדי להצים אותו איזה גרעין חזק ומאוד סולידי של קדושה, או כבר מהשלבים הראשונים לתרגל אותו לכל ההתמודדות הזאת.
כן, תראה, אני רוצה לומר ככה, תראה, אני חושב שבמציאות של היום, ואפילו בציבור החרדי, אם יורשה לי לומר, אני חי בשכונת ארנוף בירושלים, אני חושב שנגמרו הימים שאפשר היה לסגור מישהו. זה כבר נגמר. היום זה כבר נמצא בכל מכשיר טלפון, ואם לא של הילד שלך, אז של הילד של השכן. הייתה תקופה אפילו שאנשים אמרו, אני מעדיף, אני קונה טלוויזיה, אנשים שלא רצו לקנות טלוויזיה. כדי שהוא יצפה אצלי בבית, ולא ילך לילדים של השכנים. פה לפחות, איך אומרת הגמרא, מוטב שיסתאב על שולחנים אשר על שולחנם של אחרים. אני לפחות יודע מה הוא רואה, כמה הוא רואה, איך הוא רואה, אני יכול לשלוט על זה פחות או יותר, כי זה בכל מקום, כי זה נמצא שם. ואני חושב שמי שחושב שאפשר היום להימלט מהמציאות התרבותית שאופפת אותנו, טועה ומתה. ולכן אני חושב שהשאלה הזאת של חשיפה, המציאות, הצגתי את זה כשני כתבים אידיאולוגיים. האחד היא עסוק בדחייה מתמדת. הוא מנסה לשמר את העולם שלו ביותר או פחות הצלחה. השני אומר, אם מסיבות אידיאולוגיות אני רוצה לתקשר ולנהל דו-שיח עם העולם הרחב, או מסיבות פשוט ריאליסטיות. זאת המציאות שאנחנו בתוכה. אני בתשובה עכשיו לשאלה הזאת שלך באמת, של אם כך, לאן פנינו מועדות? אני מאמין בשני דברים. אני מאמין קודם כל ביצירת עוצמה חווייתית, דיברת על הגילאים הצעירים, מאוד משמעותית בבית. מאוד משמעותית בבית. איך נראה שולחן שבת שלך? האם הבית שאתה בונה אותו מספק אלטרנטיבה, מספק עומק של חוויה יהודית? יש משום מה הרבה פעמים איזה הלימה בין פתיחות תרבותית לרדידות יהודית. וזה כמובן הרי אסון. אם הבית, וזה התנאי הראשון, זה הקודקוד הראשון, אם הבית הוא בית עם תוכן, עם שולחן שבת, הוא שולחן חווייתי עמוק. אם תפילה זה דבר חווייתי ועמוק. אם יש לימוד תורה בבית. אם הדמות של ההורים מקרינה את הזהות היהודית העמוקה שלהם, את השייכות השורשית העמוקה שלהם, אני חושב שזאת התשתית הראשונה. כי אם זה לא הליבה, אם הילדים לא חשים שהליבה של חיי ההורים נמצאת במקום הזה, אז אין מרכז לחיים שלהם. והעיגול הזה, אם הייתי מדמה את המציאות למין עיגול, למין מעגל, יש נקודת מרכז שממנה אתה תובע את הרדיוס ומסרטט את המעגל, אם אין נקודת מרכז, אז אתה מקבל הרבה מאוד נקודות אפיזודיות, נקודות חסרות קשר, בלי ארגון. אתה מקבל אדם לא מאורגן, אתה מקבל אדם מבולבל. אז לכן, כן, אני חושב שקודם כל הכן תעשה. הכן תעשה הוא לא רק הלא תעשה, אנחנו עסוקים תמיד בלא, 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 בלא. מה עם הכן? אז אתה רואה הרבה בתים שעסוקים במגננה, משקיעים את האנרגיות בעדיפה, במקום במילוי ממשי ועמוק ותכני. אז זאת הנקודה החיובית הראשונה. הנקודה השנייה היא, אני חושב, שזאת השקפתי. לפני שבוע פגשתי במקום מסוים, מתבגר דתי-לאומי, בחור יקר. ועלתה שיחה של פייסבוק. ככה סביב היינו מבוגרים ומתבגרים, דתיים כולנו, דתיים-לאומיים, וישבנו בחבורה אחת, ועלתה השאלה של פייסבוק. אמר בחור, תגיד, למה תמיד אצלנו? תמיד נגד, נגד, נגד. כל דבר חדש שמגיע הוא לא. חדש, למה אנחנו, אני אומר בשפתי, מאמצים את...
חדש אסור מן התורה.
את דבריו של החתם סופר, חדש במשמעות הזאת, חדש אסור מן התורה. מדוע תמיד נגד? למה לא? גם יש דברים טובים, יש בעד, רגע, יש, איך, בסדר, כל בסדר. ואני חושב שזאת נקודה שחייבים, לדעתי, לשדר אותה, אם רוצים לייצר אמון. אני מדבר בעיקר, אם מדובר בבית שהוא מראש בית ששייך ל... אגף הראשון, שהוא בית סגור, שהוא בית שמרוכז כל כולו בחיי תורה, אז אולי הסיפור הוא סיפור אחר. אבל אם מדובר בבית שההורים הם אנשים בעלי מקצועות חופשיים, לאבא יש לפטופ, לאמא יש לפטופ, הם בעלי השכלה אקדמית, הם עורכי דין, הם רופאים, הם חנוונים, הם אני לא יודע מה, הם חיים את המציאות בעולם. הם לא יכולים לשדר אחד בפה ואחד בלב, הם לא יכולים לשדר, להעביר מסרים כפולים. הם צורכים את האינטרנט, הם חיים באינטרנט, הם מתכתבים, כל העולם המקצועי היום חי ומתכתב, העולם עובד דרך האינטרנט. אז הם לא יכולים לשדר, איזה גועל נפש ואיזה טרייפה ואיזה... פור. אני חושב שקודם כל צריך להקרין כוח ועוצמה וביטחון. אני לא מפחד, אני לא חרד. אשר האדם מפחד תמיד, ודאי שצריך לפחד ויש ממה לפחד בהחלט. אבל להקרין את הביטחון גם בילד, גם באמונה, לאמונה יש כוח. יש לה, היא שרדה כל כך אלפי שנים, היא תשרוד עוד, הלאה, יש בה, היא עברה את פרעה, עברנו את פרעה ונעבור גם את הפייסבוק. זאת אומרת, יש בה המון עוצמה, השידור הזה של הביטחון עם החוויה. וכמובן, מינו נכון. האינטרנט הוא מסוכן מאוד בגילאים צעירים, אני לא הולך להגיד דברים טובים עליו. אבל אני לא משדר את השדר של, אוי ואבוי, איזה אסון. יש בזה דברים נפלאים. יש בזה דברים מדהימים. אבל, יש בזה דברים איומים. הכלי הוא כלי, הוא כמו סכין. עם סכין אפשר לחתוך תפוח עץ וחלילה לעשות מעשים איומים. עם אותו סכין תמים. אז הכלי הוא כלי, יש בו המון יכולות, יש בו המון פוטנציאל, אבל איך משתמשים בו? עכשיו, החשיפה של הילד מחייבת בשפה המקצועית שלי תיווך. זאת אומרת, האם אני מסביר לילד מה אני צורך ומה אני לא צורך? איך אני בוחר ספר? ואיך אני לא בוחר ספר, ואני עכשיו מדבר על רוב הבתים הדתיים לאומיים, שבהם הספרייה איננה רק ספרייה תורנית, ולעיתים הספרייה שאיננה תורנית גדולה יותר מהספרייה התורנית. האם אתה כהורה שאכפת לו, אתה מסביר למה בחרת בספר מסוים? עם מה אתה שלם? עם מה אתה לא שלם? מה אתה כן לוקח פה? מה אתה לא לוקח פה? איזה ספר אתה קונה בשבוע הספר ולמה? או שאתה עסוק רק בכן ולא, במין איזה משטרת צנזורה כזאת מלאת פחדים, או שאתה מלמד את הילד מה כן ומה לא ומתי.
אני רוצה עוד פעם אחד את השאלה. כל חשיפה מן הסוג הזה מציבה בפני הילד אתגר נוסף, בדרך כלל. אתגר לקרוא איזה ספר שיש בו חלקים שהם יותר קרובים לרוחנו, חלקים שהם פחות קרובים לרוחנו. הוא נמצא באינטרנט ויש שם אתרים יותר קרובים לרוחנו, פחות קרובים לרוחנו. ככל שהמספר האתגרים שאיתם הוא צריך להתמודד הוא רב, אז יש לו קושי יותר גדול להתמודד עם היקף כזה. אתה אומר לו, יש לפניך 3-4 אתגרים, אז הוא יכול להתמודד איתם, יש לו אין סוף אתגרים, הוא יהיה מסוגל לעמוד בהם.
תראה, לכן אני, האתגרים הם בהחלט אתגרים רבים. ואני לא חושב שהילד, זה לא, לדעתי לא קשור כל כך לכמות האתגרים כמו לאיכות האתגרים.
הקושי של האתגרים
זה... לא, לאיכות של האתגרים, לא הכמות. אתה הצבת את, יש אינטרנט ספרים, זה...
הוא צריך להילחם, כמו שאומרים, בהרבה חזיתות.
קודם כל, בוא ניקח את המילה להילחם ונוציא אותה מהז'רגון.
להתמודד.
כי המילה להילחם מראש... היא מראש מכניסה אותי למגננה, היא מראש מכניסה אותי לחרדה, והיא לא מכניסה אותי לחינוך. אני לא נלחם. אני מחנך. זה שונה לחלוטין. זה הרב אלישע, זה הבדל עצום. אני גילו נתפס למילה הזאת, אבל זה הבדל עצום בין להילחם. אני לא משדר מלחמה. אני משדר חינוך. אני מסביר לילד את הקשיים. אני מסביר לילד את הסכנות. אני מסביר לילד מה זה... מה זה הפריצות המינית? אני מדבר עם ילדים, כן, גם ילדים צעירים, אני מסביר להם מה הסכנות כאן. מה המשמעות של הדבר הזה? שגוף האישה הופך להיות לאובייקט, שמשפחות מתפרקות, שאנשים לא יודעים. אני מדבר עם הילדים, זה העולם שהם חיים בתוכו לטוב ולרע, ואני אומר לך שגם הילדים המוגנים קורצים ימינה, מסתכלים, אתה לא יכול להימלט מהתופעות האלה. אני רוצה להזכיר לך שהיו ימים שלא יכולתי לפתוח מהדורות חדשות בגלל תיאורים כאלה ואחרים ששמענו של בחירי האומה וכולי וכולי. לא יכולתי לפתוח, זה היה פורנוגרפיה תאורה. אז מה, הילד לא שמע את זה, הוא לא קרא את זה, הוא לא נחשף לזה? ולמעשה רצח ואלימות הוא לא נחשף? זה העולם, הכל פתוח היום, צריך להבין שהעולם שקוף. אתה מנסה להגן, העולם שקוף. ולכן אני בא ואני מצייד את הילד בכלים. אני קודם כל... מגביל את החשיפה, שאל אותי פעם מישהו, איזה מלאכת שבת היא המלאכה הכי חשובה? אמרתי, מלאכת בורר. זאת המלאכה של הדור שלנו, מלאכת בורר. ואני לא יודע שלי גילדים שלי, לא בגיל הזה, לא בשלב הזה, בשלב יותר מאוחר. בהחלט הצבת גבולות, ואני מסביר למה. אני לא מציב גבולות בצורה שרירותית, כי אז מה עשיתי? בניתי אולי הגנה זמנית, אבל לא נתתי כלי.
כן, אבל בדיוק זה, אתה אומר שלפעמים אתה מציב גבולות, לפעמים אתה בורר. מה הקריטריון? מה העיקרון?
טוב, אז הקריטריונים הם כאלה. הקריטריון הוא איכותני בעיקרו. זאת אומרת, ישנם חוויות שהן סורטות, שהן עוצמתיות, שהן מולטימדיאיות, אנחנו נמצאים פה בעולם של מולטימדיה, שהן בעלות כזה כוח שהנפש הצעירה יכולה לתפוס אותם כחוויה מכוננת שלילית. אתה עוד לא בשל את זה. אגב, אתה גם לא בשל. אגב, אני אומר לילדים שלי, אתה עוד לא בשל לקרוא את הספר הזה. לא בגלל שהוא רע. יכול לקרוא אותו עכשיו. אין לו שום פסול, אין לו שום... כאילו, אתה פשוט עוד לא תעכל אותו כמו שצריך. אז כשאני בא ואומר לילדים שלי, תראו, יש בעסק הזה סכנות. יש בעסק הזה בעיות. הבעיות הן כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. יש בהם... ואני... מה, אבל אתה לא סומך עליי? לא, אני אומר, אני גם לא סומך על עצמי. אני גם צריך להיזהר. ואז אני מציב גבול, אבל אני מסביר למה. זה מושך, זה מפתה, זה בלחיצת כפתור, זה בהסתת עכבר. אנחנו צריכים להיזהר, זה נורא קל. אז בואו נשמור על עצמנו, כי מה אנחנו יכולים להפסיד? שים לב שהעולם שאני יוצר אצל הילד שלי, עולם מאוד בהיר, עולם הגיוני, עולם מוסבר.
אני מנסה להבין, ברמה העקרונית אני מבין.
אז אני אומר.
ברמה העקרונית אני מבין מה שאתה אומר. אני רוצה להבין ברמה הפרקטית, מה כן ומה לא. בניסיון לסרטט איזושהי מפה, להגיד, עד גיל 10, זה וזה אני מאפשר, זה וזה אני לא מאפשר, כשאני חושב שילד לא מסוגל להקל בגלל העוצמה של המפגש, כפי שאתה אומר, שבגלל העוצמה האיכותנית.
נכון.
אז מה כן, מה לא?
אז תראי, יש תכנים שלא ייכנסו, שאסור שיכנסו הביתה. זה תכנים של פריצות מינית. זה תכנים של אלימות. שהיא פריצות לא פחות חשובה, והיא מסוכנת לא פחות לנפש הרכה של הילד, כן? מצד שני, ישנם בהחלט מציאויות, גם בספרות הכללית הטובה, שכל אחד היה מגדיר אותה כספרות יפה לצורך העניין, אבל זה לא בדיוק ספר שיצא מישיבת מחל ישיבתנו הקדושה. אז אני אגיד להם, אני אדבר על איך לקרוא את הספר הזה, על מה כן ומה לא, על מה החלקים הטובים בו ומה החלקים הפחות טובים. אני אדיר מביתי ספרים זולים. ספרים זולים יכולים להיות ספרים טהורים מבחינת שאין בהם שום בעיה פריצותית, אבל הם פשוט שטוחים, הם רדודים, הם מרדדים את הנפש, גם זה מפחיד אותי. זאת אומרת, ספרות שהיא עמוקה, שהיא רצינית, שיש בה אלמנטים שהם פחות טובים, אני גם למד את הילד לעצום את העיניים. אני למד את הילד איך להגיב למציאות. בוא נבין רגע, מה שאתה רואה כאן כרגע, זה, יש לי בעיה עם זה, ולמה יש לי בעיה עם זה? העולם כזה שמכין את הילד בצורה מדודה, אני שוקל איזה חוויה היא חיובית בבסיסה, יש בה חוויה טובה, היא מלמדת, היא מעשירה, היא מעמיקה, יש בה אלמנטים שאני רוצה לסנן, אז אני לא אפסול את כולה בגלל האיים האלה שהם איים בעייתיים, אני אלמד את הילד להתמודד, אני אלמד את הילד לבקר, זאת אומרת בעולם מעורבב אני בוחן, אם באמת רובו של העולם הוא בבחינת פסולת הוא לא ייכנס, אם רובו אוכל, אם רובו תוכן, אם רובו מעשיר, ויש בו אלמנטים בעייתיים, אני ידע לומר לילד, האלמנטים האלה, מתוך הנחה שהילד יכול להתמודד איתם, ואני יכול להתמודד איתם, בוא נבין את מה שיש פה.
אני אשאל לדוגמה. אתה תעודד ילד קטן, להתחיל להשתמש באינטרנט, בגיל צעיר, מכיוון שהאינטרנט זה כלי שהוא יצטרך כשהוא מבוגר, או תגיד, אני אחכה עד שהוא יגלה איזשהו צורך, אני אנסה לדחות גם בהתחלה כשהוא יבקש להשתמש באינטרנט, אני אנסה לדחות עוד שנה, עוד שנה, עד שאני... עכשיו שזה כבר חייבים לאפשר לו. כלומר, אתה תעודד אותו, אתה תיתן לו או תאפשר לו כשהוא מרגיש צורך, ועד רבה תנסה לדחות את המפגש עם האינטרנט כמה שיותר מאוחר, כדי שכמה וכמה שנים טובות הוא לא ידע מה זה.
השאלה שלך משקפת... נקודה שאני חושב שצריך, שהיא טעות. סליחה שאני, כבוד הרב אלישע, אני אגיד למה. זה כמו שתאמר לי, תשמע, האם בגלל שיש ספרים לא טובים, לא תיתן לך לקרוא ספרים? אינטרנט זה כלי. מה זה אינטרנט? אינטרנט זה כלי שבאמצעותו אני יכול להגיע למקורות בספרות השו"ת. ואינטרנט זה כלי שבאמצעותו אני יכול להגיע לוויקיפדיה ולהשאיר את ידיעותיי בתחומים כאלה ואחרים. ואינטרנט, כמו כל ספר או כמו כל סרט, זה כלי שבאמצעותו אני יכול להגיע לדברים הכי מזוהמים שיש בתרבות האנושית. זה כלי.
אתה מתייחס
אז מה, אני שואל שאלה. האם תאמר, בגלל שיש ספרים שהם נוראים ואיומים, לא תכניס ספרים הביתה? זה כלי.
זאת אומרת, אתה מתייחס לאינטרנט ככלי ניטרלי, וכל תלוי במילוי שלו.
טלפון זה כלי, ואינטרנט זה כלי, וחשמל זה כלי, וסכין זה כלי, וספר זה כלי. והפחדים הדמוניים האלה, אני לא מתחבר אליהם. אני לא מוכן להיכנס לפחדים הדמוניים. אינטרנט, אינטרנט, אינטרנט. מה זה האינטרנט היום? אתה לא יכול לזוז בלי אינטרנט. כל האולפן הזה בנוי על אינטרנט. מי לא בנוי על אינטרנט? מה זה אינטרנט? זה תקשורת. מה זה אינטרנט? אינטרנט, תקשורת. עכשיו, מה בקומו בשביל אני יכול לדבר בטלפון דברים של לשון הרע ופריצות איומה, אבל אני יכול להגיד דברי תורה בטלפון. מה זה אינטרנט? מה זה כולה האינטרנט הזה? הפכנו, אנחנו מגדלים מפלצות. ואני חושב, אינטרנט, אינטרנט, יש לך אינטרנט, יש לך אינטרנט, מה יש לך אינטרנט? אינטרנט זה לא פחד, זה כלי. אז אני למד את הילד שלי לצרוך אותו בתבונה. כמו שאני מלמד אותו, הולכת לקיוסק, ויש דברים שלא קונים בקיוסק. כל העולם שלנו זה עולם של בורר. אז סוגרים את הנשים במדרכה הזאת ואת הגברים במדרכה הזאת, אז כבר יהיה עולם של גברים ועולם של נשים ועולם של... אי אפשר לסגור! גם הם כבר מבינים שאי אפשר לסגור. אז אני למד את הילד שלי על מה מסתכלים ועל מה לא מסתכלים, מה נשאר לנו לעשות? אני לא מגדל מפלצות, אני לא מתחבר. פייסבוק, 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 מה זה פייסבוק? מה זה פייסבוק? לא יודע מה זה, אני לא מרשה לילדים שלי להיכנס לפייסבוק עד גיל 18, בסדר? לא מרשה להם. לא מרשה להם, כי אני חושב שיש בו הרבה בעיות, ויש בו משיכה, ואני לא מרשה להם. אבל אני אומר להם שזה היום ונורא.
אני אומר שאתה לא מרשה לילדים שלך, ואתה אומר שזה לא היום ונורא.
לא, לא, לא.
פתאום אתה נהיה כפייתי.
תגיד לי, באיזה גיל אתה מלמד אנשים נהיגה? בגיל 6? אז אני אומר להם, תשמע, אוטו זה היום ונורא, לכן בגיל 6 אני לא נותן לך? אתה צעיר מדי. מה קרה? מה, כל דבר צריך לעשות בגיל 6? מה, אתה לומד רפואה בגיל 6? מה, אתה לומד נהיגה בגיל 6?
אז אני שואל אותך. אז אני שואל אותך, באיזה גיל אתה מלמד את הילדים נהיגה באינטרנט? בסדר, זה אותו שלב. אז אתה אומר שאתה פייסבוק, אתה לא מאפשר להם עד גיל 18, אז האינטרנט, באיזה גיל? באיזה גיל ילד מסוגל לנהוג באינטרנט?
אני, קודם כל, יש פה כללים. קודם כל, המחשב בבית צריך להיות בסלון. אין מחשב בחדרים. אמר מי שאמר ויפה אמר.
הלכותי
ייחוד. אני אוהב את זה. אין דבר כזה מחשב בחדרים פרטיים. המחשב נמצא במקום שכל אחד יכול לראות בדיוק איפה אתה נמצא. הלכות ייחוד, 10, מדהים. דבר שני, אני לומד אותו מה זה ויקיפדיה, אני לומד אותו לסוף מקורות, הוא כותב עבודות. יש דברים נפלאים באינטרנט.
אבל באיזה גיל אתה נותן לו את ההגה הזה?
אתה רוצה גיל, בגיל 12, בגיל 6 ו3 חודשים. מה יפה אני יודע באיזה גיל? אני נותן לילד בגיל שהוא מתחיל לצרוך מחשב, שבבית ספר הוא עושה עבודות. בכיתה ד', בכיתה ה', אין לי שום התנגדות. אבל אני שם, אני לא הורה פסיבי, שאני אקח את המחשב, תלך לחדר שלך במפלס הרביעי, או בבייסמנט, תעשה שקט כשלא תפריע לי עם העניינים שלי, ותשקע כל היום. אגב, משחקי מחשב מפחידים אותי יותר מאינטרנט. משחקי מחשב זה לא, זה כל מיני קופצים כאלה, שהילד יושב מסומם מחצי יום, לא אוכל ולא שותה, צריך יושב ככה, זה מפחיד אותי יותר, זה מסוכן יותר מהאינטרנט, זה מתמכרותי לחלוטין, זה זוועה, זה רדוד, זה משטיח את הנפש, כלום, אפס, ביטול זמן וביטול תורה במובן האבסולוטי. באינטרנט הוא נכנס, אז אני שם, אני מדריך אותו, אני קונה אינטרנט רימון, עשיתי פרסומת חינם עכשיו, אני אקבל אחוזים. עשיתי זה, אני מגן, אני לא פורץ, אני לא מוכן שכל הזוהמה בעולם תיכנס לסלון שלי. אז אני עושה את כל הצעדים האלה, ואז אני לא נבעל, אבל אני גם לא מבהיל אותו מהדברים. אני דן איתו בצורה חופשית. אני רוצה אנשים חופשיים.
אתה יודע שיש אנשים שמתנגדים לאינטרנט רימון, דווקא בגלל הערך של החינוך להתמודדות, למרות שהמילה הזאת לא כל כך אהובה לך. בשביל שהילד יתמודד, כי הם סבורים, שהרי העולם הזה...
הם מתנגדים לכן הרימון? לא, אז בסדר, אז אני חלוק עליהם.
כדי לחנך את הילד בבחירה נכונה, שהוא יהיה מסוגל...
אז אני חלוק עליהם.
כי אינטרנט רימון הוא באמת יוצר איזו מגננה מלאכותית.
כשיורדים במדרגות, עולים במדרגות, יש גם מעקה. ולמדנו בתורה שצריך לשים מעקה לגגיך. אתה בונה גג גבוה, אפשר ליפול, תשים מעקה, מה קרה?
אז מה, מתי...
שים מעקה, אז אינטרנט רימון זה מעקה
מבורך. מתי אתה שם מעקה, מתי אתה לא שם מעקה?
תראה, המעקה שאני שם אותו, ככל שהפיתוי והסיכון הוא גדול יותר, אני צריך מעקה יותר גבוה. ככל שמדובר בגג גבוה יותר, אני זקוק למעקה מסיבי יותר. מדוע? כי כאן, בלחיצת כפתור, בתזוזת עכבר, אני יכול לזוז לעולמות של הימורים ושל זנות ושל דברים נוראים. אז אני באמת חושב, זה בלחיצת עכבר, כלום, זה תזוזה של מילימטר ביד. אז אני רוצה להיזהר יותר. גם אני רוצה להיזהר. בתזוזה לפעמים אפילו בלי כוונה. אתה לוחץ על כפתור, אתה מגיע לדברים שאתה לא רוצה לראות. אז צריך זהירות יותר גדולה, בהחלט, צריך זהירות גדולה מאוד עם האינטרנט, שלא תתבלבלו פה כל צופנו העיקרים. מאוד גדולה, בסלון ועם ביקורת ובהגבלת שעות אגב. אין דבר כזה, בכלל מחשב. זה כלי. מה, אתה יושב עם הסכין מטבח 8 שעות ביום? מה, אתה חותך לעצמך את היד, אתה גוזר ציפורניים? לא, גם המחשב, חצי שעה, אתה עושה מה שאתה צריך ותלך. אין, מחשב זה לא כלי בידורי אצלי, זה כלי עבודה. שב, אתה רוצה לראות מה זה? דקה, שב. אבל לא שעות, לא ימים. זאת אומרת, המחשב לכשעצמו הוא כלי בעייתי במובן מסוים. לא צריך להגיע לאינטרנט. אני חושב שבכל העולם שלפנינו צריך לקחת בחשבון שהעולם נפתח. זאת מציאות, בין אם אנחנו אוהבים אותה ובין אם לא. אני חושב שמה שצריך זה לתת תוכן יהודי עמוק, שורשי, חווייתי, של ידע, של חוויה, של רגע, של דוגמה אישית. וזה תנאי. אחרת בעולם הרב אפשרויות שלנו אדם מתפזר. לאפשר לאדם, ואני חושב שגם זה הדור שלנו. אתה רואה שזה אנשים שמחפשים, בודקים, הם כבר לא שבלונים, הם כבר לא כלואים בתוך איזושהי מסגרת קונספטואלית, מושגית מאוד לחידה. הם כבר לא כולם בוגרי ישיבת מרכז הרב, יש כל כך הרבה. ובתוך העולם רב האפשרויות הזה צריך, אני חושב, לאפשר לאנשים ולא להיבהל מהר מדי. אני אומר את זה גם להורים, לא מיד להיבהל. מישהו אמר לי פעם, בא אליי, זה הורים אליי, הרב, לבן שלי יש שאלות, רציניות. אמרתי לו, נו, מה זה טוב, יופי, בשעה טובה. כן, אז מה אתה כל כך, למה אתה בא אליי, למה אתה מודאג? הוא אומר, כן, אבל אני לא יודע לענות עליהם. אמרתי, אז איך תלמד איתו? כאילו, זה עולם שמאפשר לנו להעמיק, מחייב אותנו להעמיק. אם אתה היום הורה רדוד, ושלא מבין את מה שקורה מסביב, רדוד, לאו דווקא רדוד, אבל אתה... אז אילם בשיר לא ירון, כן? אתה עומד חסום אל מול תופעות שהילד שלך מתמודד איתם, אתה... לא יודע, לא מבין אפילו מה הוא עושה, או מה הוא רוצה לעשות, או מה הוא לא אומר לך שהוא רוצה לעשות.
הרב זצ"ל, הרב קוק, כותב בכמה מקומות, שמה שמאפיין את הילדים הקטנים, זו התמימות שלהם. דבר שמאוד מזולזל בחברה, מאוד צינית שלנו, וזה דווקא מעלתם של ילדים קטנים, שהם תמימים. ותפקידו של החינוך, זה לשמר את התמימות, ולהוסיף לה את היכולת... לצלול בים החיים, יחד עם התמימות. ורואים את זה הרבה פעמים אצל אנשים גדולים, שהם סך הכל אנשים תמימים, עם כל הפיקחות שלהם, עם כל התבונה שלהם, הם אנשים תמימים, ובעצם מי שמשמר את התמימות בדרך כלל זה אנשים האידיאליסטים, שהם אנשים תמימים, שמוכנים, לא כל הזמן עושים את החישבויים של התועלת העצמית שלהם. התמימות הזאת, היא לא מחייבת איזה סוג של חיים, איזה מין מעטפה.
אז אני רוצה לומר.
אני רוצה לספר לך, דיברת על פייסבוק. לפני שנה, יום אחד, ישבנו בשולחן שבת, וכיוון שהוזמנתי לתת שיחה לפייסבוק, אז הזמנתי אצלי הביתה איזה בחור מישיבה תיכונית, שקצת לימד אותי על הפייסבוק, דיברתי על השולחן הפייסבוק. כל הילדים שלי, הקטנים, וכלי שמתבגרים, אמרו, מה המילה בדיוק שאתה אומר פה? אמרתי, פייסבוק, לא ידעו מה זה. אמרתי, הנה, ילדים מנותקים מנחים. מצד שני, מאוד סמרתי, ילדים תמימים, הם לא גדלים עם הפייסבוק, הם לא יודעים מה זה פייסבוק. האם זה יהיה פגם? אני חושב שלא. התמימות הזאת, היא חשובה, איך משמרים אותה?
תראה, אני לא יודע למה אדם לא יכול להיות תמים ולדעת מה זה פייסבוק. מה זה תמימות? תמימות זה יכולת קבלה לא צינית. פייסבוק זה לא בהכרח ציניות. תמימות פירושו של דבר, התמימות שאתה מדבר עליה, זה מין יכולת הכלה, יכולת התמזגות, יכולת קבלה, בלי רפלקטיביות, בלי בחינה מתוחכמת וביקורתיות וספקנות.
אדם שפחות מודע לכל המציאות, לכל הרוע שבעולם.
אני רוצה להגיד לך שיש חלקים בתרבות הכללית שהם פותחים את הנפש, שמרחיבים אותה, שמאפשרים לך לקלוט, להיות פתוח לעוד ועוד ועוד דברים, שיצירות אמנות שפותחות את הנפש ומרחיבות אותה. ולכן אני לא רואה קשר בין אדם שיודע או לא יודע מה זה פייסבוק לבין המושג תמימות. אתה יכול להגיד, לא, המושג תמימות שרב מדבר עליו, אם אני מבין אותו נכון, זה באמת היכולת. ופה אני רוצה להגיד על זה משהו בהקשר הזה. תראה, יש משהו שמאוד, אני מנסה לדחות אותו בתרבות המערבית. יש בה עוצמה חושית כבירה מאוד. אני משווה את זה למוזיקה קלאסית מול מוזיקת רוק. מוזיקת רוק היא משהו קליט, מהיר, מיידי. אתה שומע פעם מהם אתה שם. מוזיקת, לשמוע את בטהובן, אתה צריך לשמוע אותו 10 פעמים לפני שאתה מבין על מה הוא מדבר בכלל. מה הוא שר בכלל. תפילין זה מוזיקה קלאסית. אתה לא שם תפילין וישר, מלאכים קופצים עליך מכל הכיוונים. אתה לא מתפלל וזה שמע ישראל וישר, אתה מרגיש שזה מין התעלות שהתקרה כמעט נשברת. זה מוזיקה קלאסית, שלוקח זמן, היא מצטברת, היא איטית, השפעתה איטית. פה יש נקודה שאני מזהה אותה כנקודה בעייתית. כמפגש מול התחכום, ה-MP8, ה-iPhone 12, עם העוצמות, כאילו כל איזה ילד מתבגר קטן עם קול מזייף, הוא כבר צריך לשמוע איכות צליל שפעם מי בכלל חלם שתהיה. כי אחרת וחלילה אם הוא לא ישתדרג, זה מאיים עליי. מה זאת אומרת? החוויות היהודיות שאני מנסה לחנך אליהן, הן מוזיקה קלאסית, הן דורשות הקשבה, הן דורשות התמדה, הן דורשות דחיית סיפוקים. הן לא משהו שאתה אומר, יצאתי בתפילת שחרית, מה היה, איך היה? איזה תפילת שחרית? זה פה.
אז האייפון 12, שהוא כלי.
קוראים לזה טכנולוגופוביה. אין לי פוביה נגד הטכנולוגיה. אבל אין לי גם להט, אני גם מנסה. מה, בשביל אתה צריך את המחשב הזה? מה קרה? מה רבה? הטלפון שלך לא בסדר? זה בלי ה-SMS. וצריך ה-SMS. זה טלפון עם ה-SMS. מה? כאילו, ההתלהבות מהתרבות הטכנולוגית, מהעוצמה החושית, היא דבר שאני כן מנסה לווסת אותו. כי היא כן עשויה להתחרות ולתפוס את הנפש כמו אותן חוויות הדרגתיות, איטיות. זה לא ג'אנק פוד, זה לא פיצה שאתה מחמם במיקרו ומסביע את הבטן הרבה שלך, זה אוכל עתין ומשובח שצריך להתבשל לאט. ובין עולם שדורש ומספק מין סיפוקים ישירים ומיידים, אל מול עולם חווייתי עמוק, עדין, מתהווה, אני פה כן בהחלט מנסה, ואני ממליץ לנסות, להבין את הפער הזה, ואת התחרות הזאת על הנפש של הילד וגם של המבוגר. ולכן, אני חושב שאבל אם, הכל בסופו של דבר זה בעיניי גם שאלה של איזונים. שאלה של איזונים. תראה, יש גם, לפעמים אתה רואה גם אנשים שלא יכולים ללמוד תורה. הם בסדר, הם בתוך העולם המוגן. אז הם נהיים עסקנים, זה בסדר גם, זה בסדר. אבל לא התפתחה אצלם היכולת לשבת ליד, ללמוד. אז הכל בקדושה, זה בסדר, לא קרה שום דבר, הם לא חלילה הורידו את הכיפה ולא צמצמו את הקוטר שלה. אבל, אז השאלה פה היא שאלה הרבה יותר עמוקה. שאלה של האם אתה מפתח את הרגישות כלפי חוויות ארוכות וממשיות, ולא רק חוויות מיידיות. זה בהחלט מאפיין מאוד חזק של התרבות הזאת שמסופקת היום בהרבה מאוד ערוצים.
טוב, אנחנו צריכים לסיים את תוכניתנו. תודה רבה לרב רפי פורשטיין, אני כבר לא יודע איך להגדיר את התוכנית שלנו, פתחנו בהתמודדות או לא התמודדות, המילה הזאת נפסלה, אז עסקנו בנושא של חינוך להתמודדות, האם נכון להגדיר את זה ככה או לא נכון להגדיר את זה ככה, ולכם הצופים היקרים, זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים מחינוך, עם הרב רפיפר שלהם, שלום וברכה.